אוקיי, אנחנו נמצאים בדף עם ג' עמוד ב', אחרי שגמרנו יחידה ארוכה בנושא שליחות, אנחנו חוזרים לנושא קידושין. במשנה היה כתוב האיש מקדש, והיה האיש מקדש את ביתו. אז היום אנחנו נלמד יחידה על לכאורה הבעיה, הסתירה או המתח או דו ראשיות שנוצרה בנושא של נערה שהיא גם גדולה וגם ברשות אביה, ואיך הדברים האלו מסתדרים גם בקידושין וגם בגיטין, כשזה הבסיס של הגמרא. המילה שליחות תעלה גם בסוגיה הזאת, אז לא להתרחק כל כך מהר, אבל לא במרכז, לא במוקד העניין. טוב, אז אנחנו מתחילים מהגמרא, כאן באמצע עמוד ב', מביא הגמרא משנה בגיטין, תנן הטם, נערה המאורסה היא ואביה מקבלין את גיטה. אמר רבי יהודה, אין שתי ידיים זוכות כאחד, אלא אביה מקבל את גיטה. שורה האחרונה של המשנה שם, בכל שנה יכולה לשמוד גיטה, אין יכולה להתגרש, על זה אנחנו לא נדבר. גם אם קטנה, נראה את הנקודה הזאת, גם אם קטנה יכולה לקבל את הגט, אבל יש גבול מינימום, לא בגלל הגיל, אלא בגלל האינטליגנציה. יש דין שאי אפשר לגרש אותה, יש מחלוקת מה בדיוק הסיבה, רש"י כאן כותב בגלל שהיא משלחת ואינה חוזרת, והיא חוזרת, והיא לא מתקיים בה. משלחה ואינה חוזרת, אנחנו לא נדון נושא זה בכל מקרה, אנחנו מעוניינים בשאלה העקרונית, מה מעמד בת, נערה שהיא גדולה עד בגוד, חצי שנה עד גיל 12 וחצי, או קטנה, בנושא הזה. אז המקור הוא דווקא מתחיל בגיטין ולא בקידושין. שם יש מחלוקת רבי יהודה וחכמים. הסוגיה שלנו היום תיבנה בצורה כזאת. אנחנו נלמד מחלוקת ראשונים בנוגע למחלוקת המוראים, ריש לקיש ורבי יוחנן, שבא להסביר את המחלוקת התנאים. אז לכן מבחינה מעשית זה קצת מסובך. אני מקווה שאנחנו נחזיק את עצמנו, נחזיק ראש, כדי שנוכל להבין את הסוגיה. רק שנייה. טוב, אז הגמרא אומרת שיש מחלוקת, המשנה אומרת בגיטין, יש מחלוקת חכמים ורבי יהודה. לפי חכמים, היא ואביה מקבלים את גיטה. מדובר בנערה, זה אומר שהיא גדולה מעצם הדין, היא בת 12. אבל נערה היא בעיקרון ברשות אביה. הסדר האמיתי הוא קידושין לפני גירושין. איך אנחנו יודעים בכלל שיש מעמד כלשהו לאבא? זה נלמד מאת ביתי נתתי לאיש הזה. סוגיה שפחות נגענו בה בדף ג' עמוד ב' לפני שלושה חודשים. אבל הגמרא שלנו בנוי בצורה הפוכה. יש משנה מפורשת בגיטין לגבי בידיים של מי עושים את המעשה, והגמרא שלנו משווה את קידושין לגיטין. אז חכמים סוברים שגם היא וגם אביה יכולים לקבל את גיטה. רבי יהודה אומר רק אביה, והוא גם אומר למה, או לפחות הוא רומז למה. אין שתי ידיים זוכות כאחד. לכל זה לא רק סיכום, זה רק סיכום, אז הוא היה אומר אביה ולא היא. לכל יש כאן סיבה, רבי יהודה רואה בעיה לוגית בזה שגם היא וגם אביה מקבלים את גיטה. אני רוצה להיזכר קצת במה שלמדנו בדף ג' לפני הרבה זמן. לפחות את השאלה שם ששאלנו. אבא יכול לקדש את ביתו, ומתברר גם שאבא מגרש, כלומר הוא מקבל את הגט בעד ביתו. מצד מה? יש שתי אפשרויות. אחד זה לראות אותו כהבעל דבר, זה אומר הוא הכתובת אמיתית. והאפשרות האחרת היא לראות את זה כמין זכות, אבל הוא פועל כאילו בשמה. רק כדי להבהיר את זה עוד פעם, במקרה אחר של קניינים, א', יהודי ראובן מוכר קרקע לשמעון. יש כאן שלושה דברים, ראובן ושמעון והקרקע. רובן הוא הבעל דבר. אתה עושה את הקניין איתו. לא עושים קניין עם הקרקע. עושה קניין איתו. במקרה רגיל של אישות, אז יש אישה שמתקדשת, מקדשת את עצמה לבעל. היא מתפקדת כאן משני תפקידים. היא הבעלים, היא הבעל דבר, אבל היא גם כביכול החפצה. היא זאת שמתקדשת. היא מקדשת את עצמה, היא מקנה, בלשון של הגמרא בפרק ראשון, את עצמה לבעל. עכשיו, במקרה של בת צעירה יותר, אז האבא מקדש את ביתו. אז האפשרות הכי פשוטה, רק מבחינת השוואה, אולי לא מבחינת הבעיה, אולי הערכית והלוגית, אבל מבחינת השוואה זה שהאבא הוא בתפקיד הבעל דבר, הבת היא עכשיו רק החפצה, כמו הקרקע במקרה של ממון. אז אם זה ככה, אז כמובן עושים את הקניין עם האב. שם מדברים על, השאלה הייתה מי מקבל את הכסף. ולפחות בחלק מלשונות הגמרא שם, הגמרא עומדת על כך שאם הוא יכול לקדש אותה, כמובן שהוא מקבל את הכסף. למה? כי הכסף מגיע למי שמוציא משהו. הכסף הוא בא כפיצוי או כמשהו מקביל לזה שאתה נותן. מי שנותן מקבל את הכסף. האב נותן. כי הוא הבעל דבר, אם זה נכון, זה מה שהגמרא אולי אומרת שם, הוא הבעלים של האישות של האישה, ולכן הכסף מגיע לו. כאן אנחנו לא עוסקים בכסף, אלא בשאלה אחרת, ברור שאבא עושה, השאלה אם היא גם יכולה לעשות. אז רבי יהודה טוען, אין שתי ידיים זרחות כאחד. הסברה הכי פשוטה זה שהוא טוען, אנחנו מעניינים בחכמים, כי זו הסוגה שאנחנו מעוניינים בחכמים, אבל רבי יהודה אומר, תראה, רק אחד יכול להיות הבעלים, וכיוון שזה ברור שאבא כן יכול, כי כתוב בקידוש שפיתי נתת לאיש הזה, ולכן גם בגירושין. אז אם הוא, הבעלים, אז היא לא הבעלים. אין שתי ידיים זוכות כאחד, זאת אומרת, האישה, האישות של האישה, איננה שייכת לשני אנשים שונים, לאבא ולבת עצמה. אבל אנחנו מעוניינים בשיטת חכמים, כמובן. חכמים אומרים שגם היא וגם אביה מקבלים את כיתה. עכשיו, הגמרא אומרת כאן, שיש מחלוקת ריש לקיש ורב יוחנן. אמר ריש לקיש כמחלוקת גירושין, כמחלוקת לקידושין. אז לפי ריש לקיש, חכמים סוברים שגם לקידושין, או היא או אביה. אבא יכול לקדש אותה, והיא גם כן יכולה לקבל את קידושיה. נותנים את הכסף לה, ואומרים, הרי את מקודשת לי, אז היא מקודשת. כיוון שזה ברור, מכל הסוגיות שעסקות בה, שהיא לא יכולה לקדש נגד רצון אביה, אז בסדר, הוא צריך להסכים, אבל השאלה זה לגבי המעשה, למי נותנים את הכסף, למי עושים את הקניין. ורבי יוחנן חולק, רבי יוחנן מחלוק את הגירושין. אז הקידושין, דברי הכל אביה ולא היא. בגירושין זה או היא או אביה לחכמים, אבל בקידושין, גם לפי חכמים, אז אביה ולא היא. בא רבי יוסי בר חנינא כדי להסביר, ואני מדלג על ההסבר הראשון של הגמרא דוחה, אז המסקנה של הסוגיה בדף ד' עמוד א', כתוב ש יתמה רבי יוסי ברבי חנינא, מיתי מדרבי יוחנן, עלי בדרבנן, קידושין דמידייתא, אביה ולא היא, גירושין דבעל כורחא, בין היא בין אביה. כן, וזה למרות שיש דיון בהמשך בגמרא, וזה מה שנשאר למסקנה, שבגירושין כן, או היא או אביה. כי ממילא לא צריכים שם דת. גירושין זה בעל כורחא מדינא דאורייתא. אבל קידושין, כיוון שצריכים דת, זה מה שכתוב בגמרא, כנראה צריכים להוסיף דת אביה. אז לכן, גם המעשה צריך להיות אביה ולא היא, ככה טוען רבי יוחנן, וזה המחלוקת בין רבי יוחנן לבין ריש לקיש. טוב, אנחנו רוצים להבין את הספרות לכל הצדדים האלו, אבל אנחנו מתחילים מהנקודה הבאה. הנקודה הבאה היא המחלוקת הראשונים. רש"י כותב על המשנה שמובאה מגיטין, נערה המורסה הוא הדין לקטנה. והיידי פליגי בנאירה להודי אחר כחוד רבי יהודה. למרות שכתוב נערה המורסה היא ואביה מקבלין את גיטה, רש"י אומר שגם בקטנה היא ואביה מקבלין את גיטה. התוספות כאן הוכיח מהגמרא בדף ממדה עד עמוד ב', ששם כתוב, אולי מפורש שם, שקטנה יכולה להתגרש. כתוב, קטנה שאמרה, התקבל לגיטי אינה גט עד שיגיע לגיטה לידה. השליח היא לא יכולה לעשות. אבל מי שיגיע לידה היא מגורשת. אז לכן, הריב"ם אומר, כן, זה נערה והוא הדין קטנה, כמו שכתוב אצלנו ברש"י. אלא שברש"י שהיה לפני התוספות, היה כתוב הפוך. היה כתוב דווקא נערה, אבל קטנה, אביה ולא היא. והתוספות בגיטין מביא את שתי הנוסחות האלו. מקום מספר 5, ושם תוספות מעיד ש מה שיש לפנינו ברש"י בקידושין זה דעה שנייה של רש"י. כלומר, בגיטין רש"י כתב, בוא נראה את גיטין, רש"י כתב בגיטין מקום מספר 3, היא ואביה, או היא או אביה, היא שיש לה יד, דהה גדולה היא, ואביה נמי זכאי לקבלו. שם רש"י לא אומר את המילים שתוספות יגיד שהוא אומר, אבל הוא אומר די מפורש, למה אביה מקבל? כי הוא מקבל. למה היא מקבלת? כי היא גדולה, משהו שהיא מקטנה, היא לא יכולה לקבל. אז תוספות, מקום מספר 5, מביא את זה. פירוש בקונג'וס דווקא נערה בקטנה, דווקא אביה, ולא היא. ואז הוא מביא את הקושיה מדף ממדל דמות ב', שמובא בתוספות שלנו. ולכן הוא אומר שזה גם נערה וגם קטנה. והוא דוחה את שיטת רש"י. התוספות שלנו בקידושין כותב, ושוב חזר בו רש"י והגיב בפירושות דנקת נערה והוא הדין קטנה. כלומר, מה שיש אצלנו ברש"י זה ההגעה משנית של רש"י, כשהוא בעצם חזר בו, ואומר כמו התוספות שאין הבדל בין נערה לבין קטנה. סתם נקודה מעניינת, הרמב"ן, שמיד ניקה אותו, שבא להסביר את השיטה ההפוכה, שנערה ולא קטנה, אז הוא שם לב שיש סתירה בין הרש"י בגיטין לבין הרש"י בקידושין, אבל הוא הסיק שזה הפוך, שרש"י קודם אמר גם נערה וגם קטנה, ובסוף חזר בו ואמר נערה ולא קטנה. אבל תוספות שיש להניח שידע את זה יותר טוב, אומר שהסדר הוא שקידושין הוא המסקנה וגיטין היה הדעה הראשונה. זה לא משנה. אז יוצא מתוך זאת שיש שתי אפשרויות, ויש גם הרבה ראשונים שגם למסקנה הם תומכים בדעה המקורית של רש"י בגיטין, שזה נערה ולא קטנה. וקטנה אביה ולא היא. עכשיו, מישהו עלול להסביר את השיטה הזאת שאומרת נערה ולא קטנה דרך פשוטה מאוד, היא קטנה מדי. וקטנה אין יד, הלא בקניינים קטנים, קטן וקטנה לא יכול לעשות קניינים, אז לכן הם לא יכולים לקבל לא קידושין ולא גיטין. זאת תהיה באמת מסקנה מאוד הגיונית, רק שהיא לא נכונה. איך אני יודע שהיא לא נכונה? משום שקטנה שהתקדשה, איך קטנה יכולה להתקדש מדאורייתא? אביה קידש אותה, ואז מת אביה, היא מתגרשת לכל הדעות ביד עצמה. אז עצם היותה קטנה לא מונעת ממנה להתגרש. לא צריכים דעת לגירושין, צריכים רק מייסה. אז נתן את הגט ושם בידה, היא מגורשת. אז כנראה שזה לא נכון שבגלל שהיא קטנה היא לא יכולה לבצע את המייסה שנקרא קבלת הגט. קניינים אחרים היא לא יכולה לעשות, כי אין לה דת. היא לא יכולה לקנות ולא להקנות ולא להתקדש, כי אין דת. אבל גט שלא צריכים דת, רק התמייסה, רק קבלת הגט, היא יכולה לקבל. זאת עובדה אם אין לה אב. אז למה כשיש לה אב, הנה הרבה ראשונים סוברים שהיא לא יכולה לקבל את הגט? לפי רבי יהודה, ודאי שלא. אבל גם לפי חכמים שלו. אז לא בגלל שהיא קטנה, אלא בגלל שהיא קטנה ברשות אביה. הסיבה שהיא לא יכולה להתגרש זה בגלל שהאבא שלה הוא היד שלה. לא בגלל שבעיקרון לא יכול להיות ליד. עכשיו, אם אומרים את זה, אז אנחנו צריכים להסביר מה הבדל בין קטנה לבין נערה, כי גם בנערה, האבא שלה הוא היד שלה. אם היינו אומרים שזה תלוי בממד האישי של הבן אדם, אז ברור שיש הבדל בין נערה לבין קטנה. אבל הממד האישי של קטנה, הוכחתי עכשיו שזה מספיק כדי לעשות מעשה גירושין. מה הבעיה? זה שיש לה אבא. אז גם בנערה יש לה אבא, והגט מתקבל על ידו, ובכל זאת חכמים סוברים שהיא ואביה מקבלים את גיטה. אז ההבדל בין נערה לבין קטנה, לפי הראשונים האלו, שזה הריף והרמב"ן ורש"י בגיטין, צריך להיות בהבדל שבין יחסי קטנה לאבא לבין יחסי נערה לאבא. מה זה יכול להיות? אז הרמב"ן, יש לו הסבר מאוד מעניין, והוא גם יסביר למה אין ראיה מהגמרא בדף מ"ד, שזה באמת דחייה ממש מבריקה. אבל כרגע מעניין אותנו את עצם הסברה. למה נערה יכולה להתקדש למרות שאביה מקבלת את גירושיה, אבל קטנה לא יכולה להתגרש כיוון שאביה מקבלת את גירושיה? אז כותב הרמב"ן במקום מספר 6 במלחמות בגיטין, אני מתחיל מהאמצע בכוונה, אבל מאחר דקיימלן קרב נחמן דפשת לה תאינה עוס השליח, זו הסוגה שמעת בשבוע הבא, שנערה לא יכולה לעשות שליח לקבל גירושיה. אז עכשיו המסקנה של הרמב"ן, שאין הנערה במקום אב אלא כשליח שמנתה תורה בדבר, שמכנס את עצמה לרשות אביה. הוא מדבר עכשיו על גירוש ולא זכתה לעשות שליח, ומעתה קטנה שאינה בתורת שליחות ואין לה יד משל אחרים כלל, אביה ולא היא. תהדרינן לפשטה דמדניתן נערה ולא קטנה. כפי שהיא זוכה בגט לאביה, ואין לה קטנה שיש לה אב יד לשום דבר, להכניס עצמה לרשות אביה ולא להוציא. מה הוא אומר? אם זוכרים את הסוגיה שלמדנו לפני שלושה חודשים, מדף ג', זה ישמע מאוד מוכר. זו הייתה אחת מן האפשרות שהעלינו. מה אומר הרמב"ן? גם בנערה וגם בקטנה, מי הכתובת האמיתית, מי הוא הבעל דבר? האב. ורבי יהודה צודק, אין שתי ידיים, יש רק יד אחת, כלומר יש רק יכולת אמיתית של בעלים אחד, הבעלות שייכת לאבא. אז למה חכמים אומרים שבנערה המאורסה גם היא וגם אביה? אומר הרמב"ן, זה מדין שליחות. מיד נראה על מה הוא מתכוון, אבל אלא עד נקודת השליחות. כיוון זה מדין שליחות, אז נערה כן, קטנה גם אפשר להגיד את זה, אלא שמה? אין שליחות לקטנים. זה דין אחר, שהמוסד של השליחות, כפי שלמדנו לפני חודש, מה אתם גדולים, מה אתם בני דעה, אף שלוחכם או אף משלכם בני דעה. אין קטן יכול למנות שליח, אין קטן יכול להיות שליח, אין קטן יכול להיות שליח, ואין קטנה יכולה להיות שליח. ממילא, אז זה לא באמת הבדל בדיני קידושין או בדיני יחס הילדה לאביה. יחס קטנה ויחס נערה לאביה זה בדיוק אותו דבר. מה הם? הם לא בעלים, הם ברשות אביה. האישות, אני מדייק בלשוני, אם שמתם לב, האישות של הנערה והקטנה, האישות שייכת לאבא. ורק הוא יכול לקדש או לגרש. אז למה היא יכולה לגרש? זה מדין שליחות. מה זה שליחות? שליחות אומר, זה עדיין נשאר אצל אבא. המעשה שלה, זה מתייחס אליו. היא מקבלת את הכסף, זה כאילו הוא קיבל את הכסף. ולכן היא שליח לגירושין. עכשיו במקרה יש הבדל בין קטנה לבין נערה, זה לא הבדל ביסוד, גם בנערה אותו דבר, הוא הבעלים והיא מקסימום יכול להיות שליח, אבל היא לא יכולה להיות שליח, כי לא בדיני קידושין ולא בדיני יחסי משפחה, אלא בדיני קטנים בכלל. כאן זה באמת מעמד מוחלט של הקטן. קטן וקטנה לא יכולים להיות שליח. זה למחור התורה כולה. לכן יוצא שבקטן, אביה ולא היא, קטנה, ובנירה, בין היא בין אביה. עכשיו הרמב"ן גם, אני רוצה לקרוא את השורה הבאה, כי זה לא היה, הוא לא היה צריך לכתוב אותו, הוא כתב אותו. ולמה הנערה היא שליח של אביה? אז הרמב"ן אומר, כי באמת היא שליח של אביה, מסביר הרמב"ן. אבל נערה, כיוון שישנה בתורת שליחות וזכייה, ירדה תורה לסוף דעתו של אב שהוא רוצה שתכניס עצמה לרשותו. ואין לו קפדה בגירושין שישנן בעל כוחה. אומר רמב"ן, ירדה תורה לסוף דעתו של אב שהוא רוצה. הוא רוצה שהיא תהיה שליח. לכן היא יכולה להיות שליח. עכשיו, מה הרמב"ן מסביר פה? הרמב"ן כאן, הוא מסביר להלוכה. הוא מסביר את הריף. אז הוא מסביר את שיטת רבי יוחנן, שזה רק בגירושין. אבל בקידושין, לדברי הכל, גם נירה, אביה ולא היא. אז זה מאפשר לו להסביר שבגירושין, שהיא מכנסת עצמה לרשות אביה, אז אבא רוצה. שהוא רוצה שתכניס עצמה לרשותו. אבל בקידושן, אם הוא ימנה אותה להיות שליח, אז אין הכי נמי, אבל לא היה מינוי, אז אין מינוי אוטומטי. עכשיו, זה משאיר פתוח את השאלה, אבל איך הוא יסביר את ריש לקיש? אנחנו מסבירים עכשיו, לא קשור לתנאים, לאמורים, אנחנו חושבים משיטת התנאים, שנירה מורסה, היא ואבי מקבלים גיטה. קטנה, אבי אבל לא היא. כמחלוקת בגירושין, כך מחלוקת בקידושין, אמר ריש לקיש. אז לפי ריש לקיש, גם בקידושין, קטנה לא מקבלת בקידושין, אבל נירה כן. לפי הרמב"ן, אז צריך להיות שליחות, אבל למה שיש שליחות בקידושין? הוא רוצה שהיא תתקדש לבן אדם הזה? הוא רוצה לבחות החתן. הרמב"ן כתב מפורש, בגלל שיש כאן ענן סעדי, ירדה תורה לסוף דתו שלו. אז זה קצת חידה. אבל אני רוצה לציין שהרמב"ן לא אומר שזו שליחות רגילה. כי אחרת למה הוא צריך לכתוב ירדה תורה לסוף דעתו? אם יש שליחות, יש שליחות. אפשר להגיד את זה גם בלי תורה. הרמב"ן, אני חושב, אומר שזה דין תורה. זה גזרת הכתוב. הוא מבוסס על המושג של שליחות. למה שזה כאן שליחות? ירדה תורה לסוף דעתו שלו. אם אבי יגיד שלא, אז נוכל להגיד, באת דייטו אצל כל אדם ולהגיד שיש מינוי שליחות למות שהוא אומר שהוא לא ממנה? התשובה היא כן. כי אני חושב שהרמב"ן מתכוון להגיד שיש באמת מינוי שליחות רגילה. התורה הפכה את הנערה הזאת להיות שליח של האב, כי זה מתאים. כנראה שריש לקיש סובר, הגמרא מסבירה שטעם שריש לקיש הוא בגלל שאיתקי שווה יהיה ליציא. זה הגזרת הכתוב. זה לא מובן. אם זה מינוי שליחות, לא יכול, אי אפשר לעשות גזרת הכתוב. כאן יש וכאן אין. לא, התורה אומרת שזה אותו דבר, אבל במציאות זה לא אותו דבר. והתשובה היא שזה דין ולא מציאות. הדין הוא שהתורה מינתה, נתנה לבת את הזכות להיות שליח של אביה. רבי יוחנן סובר שזה צריך להיות בגלל שזה מתאים מסברה. ירדה התורה לסוף דתו. וריש לקיש יגיד שזה גזרת הכתוב. זה מה שנדמה לי להגיד, לכן הרמב"ן מדגיש, ירדה תורה לסוף דתו. לא ש... ירדו חכמים לסוף דתו, או ענן סדיש לסוף דתו, או ענן סדיש זה מת, אלא זה דין תורה, גזרת הכתוב, המבוססת על מה שמתאים לפי רבי יוחנן, ומה שסתם לפי ריש לקיש. בכל מקרה, אז שיטת הרמב"ן היא מאוד מאוד ברורה פה. הרמב"ן אומר שלמסקנת הסוגיה, סוגייתנו, מה שכתוב במשנה בגיטין, שהיא ואבי מקבלים את גיטה, זה לא שתי ידיים. זה רק יד אחת. יד אביה. לאבא יש יד ימין ויד שמאל. יש את היד שלו, ויש גם את היד של ביתו, שהיא כידו. כי היא השליח שלו. אז במקרה בקטנה זה לא יעבוד. עכשיו, מה הרמן, בואו נראה כגונות הרמן, מה הרמן מביח מזה? אז זה כבר קצת מסובך, אבל מה, הגמרה המפורשת, בממדה על מודבט, שהתוספות הביא, והרמן עצמו הביא את זה בקטע הראשון, ששם כתוב שקטנה כן יכולה להתגרש. אז אומר הרמן, זה תלוי במחלוקת שנמד בשבוע הבא. האם נערה יכולה למנות שליח או לא יכולה למנות שליח? אם נערה יכולה למנות שליח, סימן שהיא כן ביילת. ולכן, ולפי זה, זה נקרא שיטת רבה, אז לפי זה שהיא כן ביילים, אז היא גם יכולה, אז גם קטנה יכולה. כי זה לא מדין שליחות, זה מדין עצם הממד. אבל אנחנו סוברים כמו רב נחמן, שנערה לא יכולה לעשות שליח, מסבר רבן הסיבה, תשמרו את זה לשבוע הבא. למה נערה שיכולה להתקדש, אבל לא יכולה למנות שליח להתקדש? בגלל שהיא לא מתקדשת בשם עצמה, היא מתקדשת בשם שליח של אביה, השליח לא יכול למנות שליח אחר. אז לכן, המחלוקת של שבוע הבא, היא המחלוקת, האם הסברה שרק אמרנו היא נכונה או לא. האם האבא הוא המוקד, או שפלי פלאים שניהם מוקדים, או בכל מקרה האישה היא המוקד. אז המסקנה שרק האבא הוא המוקד, והיא בכל זאת מתקדשת, כי היא שליח, אז נערה ולא קטנה. בר שליחות ולא מי שאיננה בר שליחות. אוקיי? שיטה, זו שיטה ממש בבריקה של הרמב״ן, הוא גם מסביר את הדין, וגם מסביר בדוחה את הראיה המאוד מפורשת, ובכל זאת הצליח לדחות את הראיה של הגמרא, מהגמרא בדף ממדל למודבט. כן? זה הקטע הראשון כאן, בתור השני. אוקיי? מובן שיטת הרמב״ן, ומובן גם מה המסקנה. אז לפי הרמב״ן באמת יוצא, שלפי חכמים באמת גם קטנה וגם נערה, זה מה שאני רוצה להדגיש, גם נערה שהיא גדולה, לגבי הנושא שלנו היא לא ברשות עצמה, הקידושין שלה נמסרו לאביה והוא מקדש אותה, ומה שהיא יכולה זה רק מדין שליחות. כלומר זה לא באמת יכולת שלה, היא מפעילה יכולת של אביה. גם בגירושין ובקידושין, מחלוקת יש לך של אבי יוחנן, האם זה שייך גם בקידושין לעשות אותו דבר. למענו גם לפי הרמב"ן מה מחלוקת יש לך של אבי יוחנן. למה אבי יוחנן מחלק בין גיטין לבין קידושין? אז לא כפי שאולי מסיימי הגמרא, בר כוחה, לא בר כוחה. הבר כוחה זה רק הנסיבות. קידושין זה ירד התורה לסוף דעתו של האב, שהוא מקבל, זה הטעם הראשון שמופיע בגמרא, ובגיטין, זה בגיטין, בקידושין, אז אין את אותו ירדה תורה לסוף דעתו של בה. בסדר? מובן שיטת הרמב"ן? עכשיו, מה אלטרנטיבה לרמב"ן? אלטרנטיבה לרמב"ן הוא מאוד מסובך. ואני מבין טוב מאוד למה הרמב"ן לא אמר. סך הרמב"ן הוא חידוש. הוא הכניס כאן נושא שבעיקרון הוא זר. נושא השליחות. לא מוזכר בשום מקום בגמרא פה. זה נכון שהוא מוזכר לפני עמוד, אבל נכון יש נתק ברור בין שתי הסוגיות האלה. מה הייתה אלטרנטיבה? אלטרנטיבה היה להגיד מה שרמזתי בהתחלה. שיש הבדל בין קטנה ברשות אביה לבין נערה ברשות אביה. ואני רוצה להסביר איך נוכל להגיד את זה, ויהיה גם די ברור למה הרמב"ן לא רצה להגיד את זה. מה שרק אמרתי בשם הרמב"ן, הוא שהנערה באמת לא שייכת לעצמה. האישות של הנערה באמת לא שייכת לעצמה. היה מקום להגיד, גם מספרה, שזו הגזמה פרועה, נכון, התורה אמרה, את ביתי נתתי לאיש הזה. אבא יכול לקדש את ביתו. אבל, אם אני מנתח את המצב, ברור שאדם שייך לעצמו. לא מדובר כאן בעבדות. ורק שיהיה ברור שלא מדובר בעבדות. אם אני מוכר עבד, אז מה שהיה לי עכשיו שייך לו. הוא יכול למכור את זה הלאה, למישהו אחר. עכשיו, ברור שאדם שמקבל אישה או מן האישה או מהאבא שלה לא יכול אז למסור אותה הלאה. הוא יכול לגרש אותה. היינו לשלוח אותה בחזרה. למי? לאביה. למה לאביה? אז אני חושב, מה שאומר עכשיו, אני חושב זה ברור זה נכון, עכשיו נראה עם השלכות, אם הרמב"ן יסכים. אדם, אישות של בן אדם, אישות של אישה שייכת לעצמה. והתורה נתנה לאבא זכות על הדבר הזה. נקרא לזה כמו אפוטרופוס, אבל זה נקרא בעלות, לפי מה שרמב"ן אומר. ואולי לא, אחר כך נראה את האלטרנטיבה הקיצונית לרמב"ן. אבל זה לא שבצורה טבעית, נגיד ככה, יש חפצים בעולם שלא יכולים להיות בעלים של עצמם. לא רק דברים דוממים, גם כלב הוא לא בעלים של עצמם. אני חושב שעבד, למרות שהוא ראוי להיות בעלים של עצמו, אבל הוא לא בעלים של עצמו. אבל אישה, גם קטנה, היא בעלים של עצמה. אלא שהתורה, בגלל שהיא קטנה, בגלל מבנה המשפחה או סיבה אחרת שלא אולי ברור לנו, זה כוח האבא משתלט על זה. אבל זה שתי שכבות, זה לא שזה מחליף את זה. היכולת שלה לקדש את עצמה מתבטלת בגלל זכות אביה. איך אני יודע את זה? מה שאמרתי לפני רבע שעה. אם אבא מת, אז כמובן שהיא ברשות עצמה. כאדם שייך לעצמו. אז האבא מפעיל או משתלט, ולכן אומר רבי יהודה, לוקח ממנה. כי אבא לקח, אז כבר זה מבטל את היכולת שלה. אז כאן יכול להיות שלפי הרמב"ן והריף, אלו שולחים בשיטה הזאת, רש"י בגיטין, אז כאן אולי יש הבדל בין קטנה לבין גדולה. חכמים סוברים שבקטנה רבי יהודה צודק. ובנאירה לא. קטנה בעיקרון יש לה יד. אם אין לה אבא, אז יש לה יד. אבל כשתורה נותנת את היד שלה לאביה, זה על חשבונה, כי היא קטנה בסך הכל. אז ההשתלטות של אביה עליה היא השתלטות המרוקנת, היא השתלטות המבטלת. אבל בנאירה שבעיקרון היא גדולה. כלומר, היא כמו בוגרת, היא כמו כל אישה אחרת. אז היותה ברשות אביה איננה מרוקנת. ולכן שמה הם באמת דוחים את רבי יהודה. אני רוצה להדגיש מה שמעתי לפני 10 דקות. לפי הרמב"ן, אף אחד לא דוחה את רבי יהודה. ודאי שאין שתי ידיים זוכות כאחת. אלא, למה נערה יכולה להתקדש ביחד עם יד אביה? כי היא שליח שלה. אז זה לא תחרות. היא לא. רק יד אביה. אבל היא גם שליח שלה. האלטרנטיבה לרמב"ן זה יהיה להגיד שבנאירה כן שתי ידיים זוכות בה. יש לה את היד שלה שהיא זכאות שלה על עצמה, ויש כוח שאבא, שהתורה נתנה לאביה. בקטנה, כיוון שיש שתי הכוחות האלה, והיא רק קטנה, אז היכולת ששייכת לה מתבטלת לאור התחרות עם אביה, ובנערה לא. יש לזכור את לשון הגמרא בגיטין שמסביר מחלוקת רבי יהודה וחכמים. גמרא, מקום מספר 2. במייקל מפלגי, רבן סבא ידע יתיר אותה. זכי לרחמן, סבא במקום אביה יד דילה לאו כלום היא. אנחנו עכשיו מסבירים את השיטה שאומרת קטנה, נערה ולא קטנה. אז הגמרא מסבירה את הסיבה למה בנערה יש שתי ידיים. ידה יתירתה זכי לרחמנה. לפי הסבר שאני עכשיו אמרתי, לכאורה ידה יתירתה זה אביה. יד שלה שייך לה, והתורה נתנה לה עוד יד. אבל זה לא החשבון היד שלה. יהודה אומר, זה חייב להיות החשבון היד שלה. יד במקום אביה, יד דילה עליו כלומי. ברגע שיש יד של אביה, אז היד שלה מתבטל. אבל חכמים סוברים, לא, יש לה שתי ידיים, כי יש את היד שלה, זה לא מתבטל, זה שייך לה. זה מציאות. אבל אביה, יש לו עוד יד. אז בקטנה, מישהו יגיד, כיוון שהיא רק קטנה, ואין לה בעיקרון יכולת לעשות קניינים, אז נכון שגירושין אין בעיה כזאת, כי לא צריכים דעת, אבל גם היכולת שלה היא מוגבלת בדרך כלל, אז אם התורה מינתה את אביה, שם אני אומר שהמינוי הוא מינוי המרוקן. עכשיו, למה הרמב"ן לא סובר ככה? כי זה לא הגיוני. כלומר, אם בעיקרון יד אחרת לא חייבת לסתור את ידה, יד אביה לא צריך לסתור את ידה, אז גם בקטנה זה לא חייב לסתור. אז מי אמר לך שזה שונה? שזה היה כתוב, הייתי מקבל, אבל מי אמר לך? אז לכן, כיוון שכן, אז הרמב"ן בעצם אומר שאם בנעירה יכולה להתקיים בצד אביה, אז גם קטנה יכולה להתקיים בצד אביה. תשובה של הרמב"ן, לא, בשתיהם היא לא יכולה להתקיים בצד אביה, כאן יש שליחות וכאן אין שליחות. אני רוצה, כי אני חושב שזה לשון הגמרא, וזה גם מתבקש מזה שרב יהודה חידש, אין שתי ידיים זוכות לה. אז חכמים חשבו שכן, אמר, רב יהודה חשב זה מה שהם סוברים, ששתי ידיים כן זוכות לה. אז בנעירה יש שתי ידיים, ובקטנה אין שתי ידיים. כמובן, זה חלש קצת. אז איך אתה, למה אתה כל כך משוכנע שבקטנה היא לא יכולה להמשיך להתקיים, למרות שהיא קטנה, אבל יד יש לה. יד יש לה כשאין לה אב. אז מיד יש לה, אז למה נוכחות האבא לא רק מוסיפה לה, יד היתרת לה, אלא גם מבטלת. בסדר? שאלות? מובן עד עכשיו? כל זה, לפי השיטה, נעירה ולא קטנה. קטנה לא יכולה לא להתגרש על ידה, ולא להתקדש. בנעירה היא יכולה להתגרש, ואחר כך שרק שברב יוחנן, אם היא יכולה להתקדש. נראה גם את שיטת הרייבץ, שזו לא שיטה אחרת לגבי זה, אבל זה הסבר אחר לגבי נקודת הראיה, והיא נקודה מעניינת בצד עצמה. גם הרייבץ סובר, בא להסביר את הריף. עומד לפניו, כמו שעמד לפני הרמב"ן, הגמרא בממדל עמוד ב', ששם כתוב מפורש שקטנה שאמרה, תתקע בליגיטי, אינה גט עד שיגיע גיטה לידה. אז כתוב שקטנה יכולה להתגרש בידה. זה מפורש. אז הרמב"ן תרץ משהו תרץ, שזה לפי רוב, אבל אנחנו לפי רב נחמן. הרייבד כותב משהו אחר. מתנית דקטני, קטנה שאמרה, תתקע בליגיטי, אינה מגורשת עד שיגיע גט לידה, מי שהגיע גט לידה, מי המגורשת, אף על פי שיש לה אב, כדי מה שמעתם, מוקמינה לה דווקא בשנתן לה אבי הרשות לקבל את גיטה. אז אומר הרייבד, תירוץ וקימתה. בעיקרון קטנה לא יכולה לקבל את הגט, כי זה אבי ולא היא. כי היא קטנה. אבל שמה אבי נתן לה רשות. מה זה אביה נתן לרשות? זה אולי, אם לא הייתי חושב, אם לא הייתי חכם, מה הייתי אומר? מה זה אביה נתן לרשות? אז מה זה עושה? במילה אחת, תגיד לי את הספרה לא נכונה. אביה נתן לרשות, לכן היא יכולה. למה? כי אביה נתן לרשות, אז שליחות. לא, אבל זה לא יכול להיות, היא קטנה, יש שליחות לקטנה. אז הרבי לא כותב שליחות. מה הוא כותב? דהב עליה כמי שמוכה לה אותו זכות שיש לה עליה לאותה שעה. והרי היא ברשות עצמה בשעה קבלת הגט. ניסוח מעניין. מה לא? לא שליחות. אומר מוכל. לא הייתי קורא לשליחות מכילה. מה זה מוכה לה אותה זכות שיש לו עליה לאותה שעה? מה ב-100% ברור ברייבד? משם קיבלתי את הרעיון שלפני 5 דקות הצגתי. מה הרייבד אומר על יחס האבא לבת? אז אלישבע כותבת, מעמיד אותה ברשות עצמה באופן זמני. מה זה מעמיד? מה ההבדל בין מה שאת אמרת ומה שכתוב ברייבד? מעמיד זה מילה חיובית. מה כתב הרייבד? מוכל לה. והרי היא ברשות עצמה. כלומר, מה זה מעמיד? הוא לא יכול לתת לה. אז הוא יכול לתת לה, אולי ייתן לי. האם אבא יכול לתת לי את הכוח לקדש את ביתו? מה זה נותן לה? מעמיד אותה על, 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 על כוח. אז הרייבד אומר, לא. הוא רק מוותר. מוכל זה אומר שהוא מוותר. מה היסוד פה? אז מה שאמרתי לפני 5 דקות, הרייבד זה ברור לו שהקטנה שייכת לעצמה מבחינת טבעית, מבחינת היותה בן אדם. עוד פעם, עובדה, אם אבא מת, אז ודאי שהיא ברשות עצמה. שם לא תגידי, אלישבע, שאבא העמיד אותה, הוא מת. זה לא, מיטה זה לא הענקה. זה רק סילוק. אבל אם אין אב, אז כמובן שהיא ברשות עצמה. אז הרב אמר, אם הוא יכול למות ולהסתלק, ואז היא ברשות עצמה, אז הוא גם יכול להרוג את עצמו זמנית לעניין הזכות הזאת. הוא מוותר. התורה נתנה לו דבר שלא שייך לו. או יותר נכון, התורה העניקה לו שליטה על דבר שלא שייך לו, ועדיין לא שייך לו. לא שהתורה נתנה לו את הקניין ושלל לצמר הבת. הבת, מה שאני קורא שכבות, הבת שייכת לעצמה, אבל מעל זה יש מעטפת של שליטה מעשית של האב. אבל היא באמת הבעלים. אבל היא לא יכולה, אבל הבעלות שלה נלקחת ממנה, או מתפטלת, או מוקפט, כן? זה ב... היא לא אחראית על עצמה. אבל היא עדיין שייכת לעצמה. אז אם האב ימחול לה אותו זכות שיש לו עליה, לאותו שעה, אז אוטומטית היא ברשות עצמה. אז למה יסמה הרי, וקודם כל, לגבי הרי אומר לה סוגיה, זה נערה ולא קטנה. כלומר, קטנה לא יכולה לקבל קידושיה מצד עצמה. כי אחד משתי הספרות שאמרו. או שלמייסה אבא נקרא הביילן, או שמה שאני אמרתי שהבעלות שלה מתפטלת לגבי הבעלות שלו. אבל אם הוא ימחול לה, אם הוא ייתן לה רשות לקבל את גיטה, אם הוא מפורש ייתן לה רשות, אז הוא משנה את המצב. אז היא לא קטנה שיש לה אב, אז היא קטנה שאין לה אב, למרות שיש לה אב. כלומר, היא כמו קטנה שאין לה אב, לאותה שערי בשעות עצמה, בשעת קבלת הגט. אז ככה הוא הסביר את הגמרא בדף מ"ד, לגבי הגמרא שלנו, שלא הייתה מצב כזה שניתנה פלושות, אז בקטנה הוא אומר, אביה ולא היא. ובנאירה, גם אביה וגם היא, אז אין לו מה להגיד, זה אחד מהפירושים שאמר. עכשיו, אני... זה לא סתירה, אבל אני חושב שהרמב"ן לא יסכים עם הרייבד. כי בסך הכל הרמב"ן מדגיש שאבא הוא באמת הביילה. אם הוא ימות, אז היא תהיה הביילה. אבל עכשיו הוא הביילה, לכן היא לא יכולה להיות יותר מאשר שליח. כל הסברה של הרייבד מבוסס נדמה לי על כך שגם בחיי האב, היא הביילה האמיתיים, או אני לא, אני צריך ביטוי חדש בשביל זה. היא הביילה, היא מצד הטבע היא הביילה של עצמה. מצד הדין, האבא הוא הביילה. אבל זה מצב מלאכותי, זה מצב, זה מצב שחופף עליה כל היום. זה מצב ש, שבצורה, באופן זמני, מבטל את ה, למעשה, את הבעלות של עצמה. אבל הגזיקה של אדם לעצמו הוא, הוא, הוא טבעי. לכן היא עדיין, כל הזמן היא שייכת לעצמה, אלא אם כן האב מפריע. אז האב יכול להפסיק להפריע. אז אני לא, זה לא סתירה, הרמב"ן גם יכול להגיד את זה, אבל נדמה לי שהרמב"ן לא יגיד את זה. הרמב"ן רוצה להגיד שהיא פשוט אביה, היא שייכת לאביה, ולכן הדרך היחידה שהיא יכולה להתגרש, זה יהיה מדין, מדין שליחות. כן, הראל אומר, שהזכות שלו משתלטת על שלה, אבל אם הוא יסיר אותה, תחזור החוץ שלה. כן, כן, זה מה ש... זה מה שאמרתי. כלומר, זה... חסר לי מילים למדניים כדי להסביר את זה. הזכות שייכת לה בצורה טבעית, והזכות שייכת לו על ידי אמירה משפטית. אז זה כמו, יש כאן גומי. היא מחוברת לעצמה עם הגומי, והאבא מותח את זה. ברגע שאבא איננו, בום! זה חוזר אליה. זה קורה כמובן במיטה. כל אחד הוא מסכים לעובדות האלו. אז לכן אומר הרייבד, חידוש של הרייבד, שאפשר לעשות את זה בצורה מלאכותית. לשים לב שהרשב"א אמר שזה, הוא לא מסכים. ואין פירושו, מה כבר בעיניי. הוא מביא, הוא שוב בתוך הסוגיה, יש לו, אבל הוא לא מקבל את ההבחנה הזאת של הרייבד. בסוף הוא גם מסביר כמו רמב"ן, כמו רמב"ן רבו, במתן נערה יותר מקטנה, ויש משהו מטעם שליחותו, מדם רב שמן, היא ובשליחות סבא לרב יהודה, אמר אין שתי ידיים זוכות כחד. כן, אז הוא בקיצור, הוא מזכיר את הרמב"ן הזה, שהרמב"ן גם במלחמות שם. אבל מתוך הרייבד הזה, זה בסדר, אוקיי? אז זה הרייבד. אז זה ההסבר הראשון. זה ההסבר של רשי של גיטין. של רשי באב אמינא. נאירה ולא קטנה. שיטת התוספות, ושיטת רשי למסקנה, זה נאירה והוא הדין קטנה. אם זה נאירה והוא הדין קטנה, אז זה פותח בפנינו אפשרויות נוספות. כיוון שזה גם קטנה, אז זה לא מדין שליחות.
כן.
כי קטנה אין לה שליחות. אז איך זה שיש שתי ידיים? הלא רבי יהודה צודק. איך יכול להיות ש... ששני אנשים יכולים למכור את אותו דבר? האבא מקדש אותה, והיא מקדשת את עצמה. לפי יש לה קשר, או אותו דבר בגיטין. איך יכול להיות שהוא מבצע, הוא הבעל המעשה, וגם היא בעלת המעשה? זו שאלה גם בקטנה וגם בנערה. זה שהוא אומרים את זה בקטנה, זה רק מוכיח, זה לא מדין שליחות. עכשיו לא מדין שליחות, אני צריך להסבר לשניהם. זה הסבר אחד לכאורה לשניהם, כי לא מחלקים בין קטנה לבין נערה. אז עולה על הדעת להגיד, כפי שראינו, האישה בקידושין יש לה שני תפקידים. היא המקנה והיא הנקנית. אז אולי הדין פה הוא אישה, אפשר לבצע את המעשה בשתי דרכים. אפשר לבצע את זה עם הבעלים. מי הבעלים? במקרה של צעירה, האבא. לכן הוא מקבל את קידושה והוא מקבל את גיטה. ויש דין, בוא נגיד בגיטין, יש דין אחר בגיטין שאפשר לבצע את זה עם לא, הבעלים האלה מחפצה. כתוב ונתן בידה. יד האישה, כלומר, באיזה יד? יד האישה מתגרשת, או יד האישה שמקבלת שליטה על עצמה, יד הבלדובר או יד החפצה. אז אולי חכמים סוברים שזה שני מסלולים שונים. אפשר לשים את הגט ביד הביילים לעתיד של האישה, או הביילים של הקידושין שאני עכשיו מחזיר, ואפשר לשים את הגט פשוט בחפצה, בבשר של האישה המתגרשת, האישה שחלה בה עכשיו את השם החדש של פנויה ולא נשואה. אז זה אומר, אם נגיד דבר כזה, זה אומר שרבי יהודה אומר, אין שתי ידיים זוכות לה, וחכמים אומרים שכאן זה שונה. זה שתי ידיים, אבל לא שתי ידיים מקבילות, זה שתי ידיים שונות. זה או יד, אולי המילה יד יותר מתאים לאבא, יד האבא, או היד של הפסוק, ונתן בידה. לא יד בתור יכולת, לא יד כשם נרדף לכוח או בעלות, אלא יד, יד. יד זה אומר גוף האישה. זה מה שעלה בדעתי קודם. ולכן אין הבדל בין קטנה לבין נאירה. כי זה אותו דבר. מבחינת זאת, גם הנאירה שמתגרשת, זה לא בגלל שיש לה דעת או משהו אחר, זה רק בגלל שהיא האישה. אז הקטנה היא גם האישה. זה מה שעלה בדעתי להגיד. הבעיה בפירוש הזה, ואולי זה לא כל כך בעיה, זה שיטת ריש לקיש. כי מה שרק אמרתי מאוד מתאים לגט. כי בגט, נתינת הגט ביד האישה, זה הגירושין. אז אפשר להגיד שזה קורה גם בלי לערבב את הבעלים האמיתיים, שבמקרה של צעירה זה יהיה האבא שלה. אבל בקידושין, זה מה שרבי יוחנן אומר, צריכים דעת. אז לא רק שצריכים גם דעת, לכאורה אין דין שאני שם כסף ביד האישה. קניין כסף באישה זה לא כמו קניין גט באישה. קניין כסף באישה זה נומד מקרקע, זה לשלם למישהו. כפי שהגמרא אמרה בדף גמור, אם אבא מקדש את ביתו, אז כמובן שהכסף מגיע אליו. הכסף זה פונה לה, לבר דבר, למי שמוציא דבר מרשותו, למי שמגבל דבר לרשותו. אז זה מה שבי אוכלן אומר, אז בגט אביה וגם היא, אבל בקידושן, איך היא תקבל את הכסף? הלא, היא לא בעלת הדת, זה רק הוכחה. בסדר, אז אבא הסכים. אבא אמר לה, את יכולה להתקדש על פוני, ואז היא הולכה והתקדשה לה. זה לא שחסר דת אביה. כיוון שלאבא יש, צריכים דת אביה, אז לכן גם צריכים מייסה של אביה. כי הדת של אביה זה אומר שהוא הבר דבר. והוא בר דבר, אז כסף משלמים לבר דבר. גט, אולי לא צריכים לתת לבר דבר. גט אפשר לשים על החפצה המותרת, החפצה הנאסרת. אבל כסף, תשלום, אם אני קונה פרה ממישהו, אז יש הווה מין במנוע של הווה מין שאני נתן את הכסף לפרה. צריך לתת את הכסף למי מי שמתרוקן, מי שמפסיד. אז זה רבי יוחנן, יפה מאוד, אבל מה שיטת ריש לקיש? תשובה, אית כשווי אלי יציע. טוב, גזירת הכתוב, אבל זה גזירת הכתוב שאין לו טעם, שאין לו ריח. בגלל שבגירושין אפשר לגרש אישה בגופה, אית כשווי אלי יציע, אז אפשר גם לקדש אישה בגופה. תראה, אני אגיד משהו פשוט, אפשר לקדש אישה בגופה, זה נקרא קניין קידושי ביה, אין החינמי. אבל קידושי כסף, מה זה בגופה? אין שום קשר בין הגוף לבין הכסף. יש קשר בין הכיס, בין החשבון בנק, לבין הכסף. אז מי שיתעקש יגיד, טוב, ריש לקיש אמר, אית כשווה אלי יציע. זה רק הכתוב. מה אני יכול לעשות? באמת, לא פוסקים ככה. אבל זה היה קשה לי לקבל. אז לכן חשבתי לשאול להשאיר את הרייביד לצורכנו. הרייביד לא סובר כך בכלל, הרייביד בא לגן על השיטה האחרת. אבל הרייביד לימד אותנו יסוד, שלדעתי היסוד של היסוד הוא אמת. בזה שזה לא נכון שאבא הוא הבעלים של האישה, של הקטנה בנערה, נקודה. לא יעלה על הדעת. אישה גם קטנה, אבל בטח נערה, שייכת לעצמה. אבל באה התורה ומסרה לו כוח על הכוח שלה. אז עוד פעם, אם מישהו מתקשה עם המושג הזה, רב יהודה התקשה עם המושג הזה. הוא אמר, מה פתאום? אין שתי ידיים זוכות לה. אבל חכמים סוברים שלא. יש כאן מצב באמת שונה. אישה שייכת לעצמה בצורה טבעית, וגם שייכת לאביה, בגלל שהתורה מסרה לאביה איזושהי כוח עליה. זאת הסיבה ששתי ידיים, באמת, זוכות בה. שתי ידיים זוכות בה, לא כמו שרמב"ן אמר. שתי ידיים זוכות בה. וכיוון שכן, אז זה נכון גם בקטנה, וגם בנערה. כי גם קטנה, גם שייכת לעצמה. אי קטנה לא יכול לעשות הרבה דברים, כמו שקטן לא יכול לעשות הרבה דברים, זה בכלל חסר לו דעת, אבל יד יש לו. עובדה, אני עוד פעם מביא את הראיה בפעם החמישית או השישית, אם האבא מת, קטנה בטח יכולה לקבל את הגט. אז קטנה שייכת לעצמה. אי, אבל יש לה אב, האב, אז השאלה היא השלילה. רבי יהודה סובר שכוח האבא שולל, בצורה זמנית, אבל שולל מעשית את הכוח שלה. וחכמים סוברים, כיוון שלא מדובר שאפשר באמת לשלום ממנה. זה לא מתרוקן לחלוטין ממנה. זה רק הולך מעשית לאב, אבל זה נשאר, כמו שאמרתי, הגומי, זה נשאר דבוק בה, וגם בידו, אז היא גם הכתובת. אז אם מישהו ייתן את הגט בידה, זה לא רק ידה הטכנית הפיזית, זה יד הביילים, כי היא נשארת שם ביילים, למרות שהאבא הוא זכאי באישות שלה. לכן יש רק שומר, אותו דבר גם בקידוש. כי אית, כשווה לי יציאה, השאלה היא למי שייכת אישות. אפשר לקנות אישות, אפשר להקנות אישות, אבל אישות שייכת לאישה. מה השיטה? עכשיו, מה השיטה רבי יוחנן? טוב, אז גם זה אני מבין. המסקנה שרבי יוחנן אומר, תראה, בגט שלא צריכים דעת, אז אני יכול לקרוא לאישה בית. אבל בקידושן שצריכים דעת, והדעת הוא בטח דעת של אביה, אז לכן, שמה, נכון שאישה שייכת לעצמה, אבל כיוון שהיא לא יכול לספק את הדעת לקדש את עצמה, ובאת זה צריך לבוא מן האב, אז כאן אני אומר שגם היד שלה נשללת בצורה זמנית. כיוון שאי אפשר להתעלם מן האבא, חייבים לקבל את דעתו, אז, והתורה נתנה לו גם כן יד, התורה נתנה לו גם את, גם כן את השליטה המעשית, אז כאן, בצורה זמנית, אני אומר, אין יד לאישה. לפני כן אמרתי, צריך לחלק בין קטנה לבין נערה, כאן אני לא מחלק בין נערה לקטנה. גם נערה וגם קטנה, לפי רבי יוחנן, אביה ולא היא, למה? יש כאן מעשה שדורש גם מעשה וגם דת, אז ויש רק כתובת אחת לדת, אז כיוון שיש כתובת אחת לדת, באמת יש רק כתובת אחת למעשה. בגירושין שאין דת בכלל, אז חכמים סוברים שלמרות שזה קשה לקבל, זה כאילו נוגד את הכלל, או הוא או אתה, אבל כאן זה לא שני אנשים מקבילים, זאת אישה ומעליה אביה, אז היא נשארת, היא ואביה גם כן, ולכן שתי ידיים זוכות בה. ככה נדמה לי לפרש את שיטת התוספות, רש"י למסקנה, שגם ריש לקיש וגם רבי יוחנן, ולא כמו שאמרנו לפני כן, שיש להם הסמולים, אלא שניהם, גם אביה, כלומר, ומאלה צריכים להגיד לפשוט חכמים, לפי התוספות, בניגוד לרמב"ן, שיש שני דברים מקבילים. השאלה אם זה שני מסלולים שונים, ואז אתה פטור מן השאלה, איך שתי ידיים זוכות בה? לא, לא, אין תחרות ביניהם. אבא שלה זה ביילים והיא חפצה. אבל אז החידוש הגדול הוא שאפשר לגרש, חידוש עוד יותר גדול, אפשר לקדש במעשה עם החפצה של האישה. השאלות שנייה זה להגיד ש... לא, לא, לא. שני המסלולים הם אותו דבר. כאן הקושי היא, איך יכול להיות ששני אנשים מחזיקים בשם בעלות? התשובה היא כי זה לא ביילים וביילים, אלא ביילים וביילים. לא ביילים זה ליד זה, אלא ביילים אחד בתוך השני. וזה החכמים סוברים בניגוד רבי יהודה, שזה אפשרי. ובזה יש מחלוקת של רבי יוחנן, האם זה אפשרי גם בקידושין שצריכים דעת, או רק בגירושין שמעניין אותי רק המעשה. אנחנו בסדר? כלומר, רק לסכם עד עכשיו. יש לנו מחלוק ראשונים אם זה נערה ולא קטנה או נערה ועדין קטנה. אם זה נערה ולא קטנה, אפשר לחזור לשאלה העיקרית. איך זה שלפי חכמים שתי ידיים זוכות לה? תשובת הרמב"ן, מה פתאום? יד רק לביאה. היא מדין שליחות. באמת, אני מבין למה נערה ולא קטנה, כי נערה יש לקוט ולא קטנה יש לקוט. איזו שיטת הרמב"ן? הצעתי אלטרנטיבה לרמב"ן, גם לשיטתו. אוקיי? אבל הרמב"ן הוא השיטה המרכזית פה. לפי שיטת התוספות, נערה והוא הדין קטנה. באמת, אי אפשר להסביר כמו הרמב"ן. אז איך אני אסביר איך זה שיש שתי ידיים? אז כאן הצעתי שני פירושים. פירוש ראשון זה ש... הוא מקבל גירושיה מדין ביילים, והיא מדין חפצה. זה בגירושין. בקידושין, זה קשה להגיד את זה. יש לה קשה את הקש להגיד את זה. האפשרות שנייה זה שלפי זה חכמים באמת חולקים על רבי יהודה, ובאמת אומרים שיש לה שתי ידיים, כלומר, יש לה שני ביילים. היא ביילים של עצמה, וגם אביה הבעלים שלה. שאלה, איך זה יכול להיות? במושג זה בלתי אפשרי. איך שני אנשים יכולים להיות בעלים? הם לא שותפים. זה לא חצי לך, חצי לי. איך שני אנשים יכולים להיות ב-100% בעלים על אותו דבר?
אמרתי, זה מצב מאוד מיוחד. היא הביילים על עצמה מצד זהות עצמה עם עצמה. ואבא הוא הביילים של האישות מדין הקנאה שהתורה נתנה לו. שאת זה מצאתי ברייבד, למרות שהרייבד לא הולך בשיטה הזאת. הרייבד תומך בשיטת הרמב"ן. אבל את הרעיון הזה מצאתי ברייבד שדיבר על כך ש... יש לו ביטור, רוצה לקרוא את זה. יש לו זכות עליה לאותה שעה. כלומר, היא שייכת לעצמה ויש לו זכות. זכות זה לכאורה, זה מילה שבאה כדי להחליש. זה לא שהיא שייכת לו. יש לו זכויות בה. שהזכויות בה הן 100%. אבל זה זכות בדבר שלא באמת שייך לך. זה כמו שיעבוד. הבינה שבדרך כלל משמשים. אם רוצים להגיד שיש למישהו כוח, הדבר שייך למישהו אחר, נו, סתירה, אז אנחנו המצאנו מילה. זה שייך לאלף וזה משועבד לבית. אז כאן, זה בערך מה שהרייבן אומר, רק שהוא לא שיש במילה שיעבוד, יש במילה זכות. האישה שייכת לעצמה, ויש להביא הזכויות בה. לאותה שעה. כך הוא הסביר למה זה כל כך קל לו להיפטר, אז דרך אגב, זה מאוד מתאים למושג, אם דבר שייך לי, אני לא יכול למחול. יש כלל מפורסם באחרונים, אין מחילה לבין. דבר ששייך לי, אני לא יכול למחול. אני יכול למחול, אתה חייב לי כסף. כי זה הכסף שלך, יש לי רק זכויות, שיבודים, זה ניתן למחול. אבל מה ששייך לי, אני מוכל את הכיפה, זה עדיין שייך לי, זה לא שייך. אז כאן זה מה שהרייבד רוצה להגיע למצב שבו האבא יכול למחול. כאן הוצאתי את זה שזה באמת שייך לאישה, אבל יש לו את ההגה. הוא מפעיל אותה. אז עכשיו אני מבין בזה שלא בפי שיטת הרייבד, בפי שיטת התוספות, זה יכול להיות הסבר מצוין. שמצד זה, שניהם יכולים, כיוון שהוא מפעיל את ההגה, אבל זה זכויות שלה, אז היא גם מפעילה את ההגה. כך אומרים חכמים, בין נאירה, בין קטנה, בין בגיטין, בין בקידושין. עד שבא רב יוחנן ואמר, לא, אני חושב שבקידושין זה לא מתאים, כי ממילא היא לא יכולה להפעיל את ההגה, כי צריכים דעת. אז גם המייסה היא לא יכולה, היא לא יכולה לעשות. זה שני הכיוונים. יוצא שיש לנו כאן שאלה מאוד מאוד בסיסית. זה דין תורה, דין תורה שאנחנו לא תמיד זוכרים, כי אנחנו לא מתעסקים בקידושים של בנות 12, כן? אבל זה פרשה חשובה בתורה. יש מעמד מיוחד לבת אצל אביה. שזה לא נכון לגבי בנים, זה רק לגבי בנות. זה דין שאנחנו גם לא מפרסמים אותו, כי זה קשה להסביר. בעולם המודרני. יש לאבא זכויות בביתו, בדבר מאוד מאוד עקרונית, בקידושיה, באישות שלה. אבא יכול לקדש את ביתו, יכול לקדש אותה גם בכוח. אבל יש כאן שאלה, שדיברנו על זה בעבר, וכאן זה עלה בצורה חריפה. אחרי שהתורה אמרה את זה, מה זה אומר? היא שייכת לעניינים אלו לאביה? האישות שלה שייכת לאביה? או לא? לא צריכים להגזים, וגם אי אפשר להגזים ככה. אי אפשר שאישות של א' שייכת למישהו אחר. האישות זה הזהות. אז היא שייכת לעצמה. אבל למצוא את המילים, טוב, יש לו זכויות, התורה מינתה אותו, אולי הוא השליח שלה, כמו האפוטרופוס שלה. אני תמיד חושב על מושג של האפוטרופוס כאן. התורה נתנה את ההגה המעשי לאביה. עכשיו, בגלל זה יוצא השאלה מי שולל את מי, ואם בכלל יש שלילה, מחלוקת תנאים ומחלוקת ראשונים, כל אחד לפי שאותו שאנחנו הזמנו. מה שנשאר להסביר, ואולי לא צריכים כל כך, זה היה ההווה מן של הגמרא. בדעה הראשונה במם ג' עמוד ב', מה הייתה מדי רבי יוחנן? אז הגמרא דוחה את זה, אבל זה אמור להיות סברה. אמר רבי יוסף רב חנין, מה הייתה מדי רבי יוחנן? לי בדי רבנן? גירושין דמכנסת עצמה לרשות אביה, בין היא בין אביה. קידושין דמפקעת עצמה מרשות אביה, אביה ולא היא. עכשיו, לפי הרמב"ן זה ברור, הוא עצמו השתמש בזה. אני שואל לפי התוספות. אם אנחנו צודקים, אם אני צודק, שהיא הביילים של עצמה, ואביה גם הביילים שלה, אז מה היה החילוק פה?
שגירושין שהיא מכנסת עצמה לרשות אביה, וגירושין היא חוזרת לאביה, אז גם היא יכולה לקבל גירושין. אבל קידושין שהיא יוצאת מרשות אביה, אז אביה ולא היא. מה הייתה כאן הספרה? הגמרא דוחה את זה, מביא ראיה שלא נכון, אז זה לא נכון. כן, אבל זה אמור להיות הגיוני, הגמרא אומרת כאן חילוק, שצריכים להבין אותו. מה כאן הספרה? מישהו רעיון? זה לא צריך להיות ספרה מצוינת, כי הגמרא בסופו של דבר אומר שלא נכון. אבל זה צריך להיות חילוק, צריך להיות הבדל בין מכנסת ומוציאה את עצמה. אז אני חושב שהנקודה כאן היא באמת הנקודה הרגישה של רבי יהודה אלה. יש כאן תחרות. היא שייכת לעצמה, אבל התורה הוסיפה לה מעל, יד שולטת. עכשיו, רבי יוחנן אומר, סליחה, רבי יהודה אומר, טוב, אז זה שולל את זה. כיוון שהיא ברשות אבי, אז היא לא ברשות עצמה. מה אפשר לעשות? היא שייכת עצמה, אבל זה מתבטל מעשית. זה סביר את זה בהקפאה. אבל לא יכול להיות ששניהם מושכים לשני הכיוונים. חכמים אמרו שלא. אז הגמרא חשבה, לפי רבי יוחנן, שיהיה הבדל. אם המעשה איננו נגדו, גירושין שהיא מכנסת עצמה לרשות אביה, כמו בעיקרון זה לא מפריע לי שיש כאן שתי ידיים, אבל צריך להיות שלא תהיה סתירת מגמה ביניהם. אז אם היא מפעילה את היד שלה כדי לתת לו, הוא עכשיו יקבל בחזרה את הבת, אז היד שלה, כיוון שבעיקרון זה קיים, כי אדם שייך לעצמו, אז גם מעשית זה בסדר, כי גם ברמה המעשית אין כאן סתירה. אבל קידושין, נכון שאישה שייכת לעצמה, אבל ברמה המעשית, הפעלת היד שלה, הוא נגד היד שלו, נגד אינטרסים שלו, כי היד שלה מוציאה אותה מרשותו. אז כאן אני לוקח בחשבון, רבי יוחנן טוען, גמרא חשבה, יש לו כשחולי, רבי יוחנן טוען שנכון שבעיקרון יש לה יד, אם התורה נתנה את ידה לאביה, אז היא לא יכולה להפעיל את היסוד היד שלה נגדו. היא כן יכולה להפעיל את זה בעדו. זו ספרה מעשית, כן? זו ספרה פרגמטית. היא גם לא נכונה למסקנה, אבל אני חושב יש בזה היגיון. יש לא קשור מה, זה לא משנה. אבל אני חושב שיכול להיות ששני אנשים יכולים לשמש ביד, יש לי יד עקרונית ויש לך יד מסית זכייתית, אז לכן שניהם יכולים לעשות את זה. הערה אלישבע אומרת, כדי לצאת משות אביה היא צריכה אישור שלו, כי היא לא אוטונומית. כן, אבל זה נכון. בכל מקרה אנחנו נמד, לא, זה בעוד שבועיים. אז יש שיעור בכל זאת על האם היא יכולה לקבל קידושין שלא מדעת אביה. נגד עצם אביה בטח שהיא לא יכולה להתקדש. מדובר שיש לה. האב הסכים, מדובר כאן בשאלה העקרונית. מדובר כאן בשאלה העקרונית, האם היא ראויה לעשות את המעשה. כן? זה לא אם היא יכולה להצליח. בלי רשות אביה היא לא יכולה להצליח. אז אביה נתן לה רשות. הוא אמר לה, את רוצה להתקדש לפלוני? לך תתקשי לפלוני. ואז היא הולכת, מקדשת לפלוני. אבל פלוני נותן לה את הכסף. השאלה אם יש לה יד לקבל קידושין. אז אביה אוכלן אומר, אפילו שאבא מסכים, אבל עדיין הפעלת ידה הוא בעיקרון דבר שמתחרה עם הפעלת ידו. למה? כי רבי יהודה גם צודק, יש כאן תחרות.
אז כיוון שידע זה נגד, זה נגד ידו, לא, הוא הסכים, אבל זה נגד ידו, ידו זה זכויות שלו וזה זכויות שלה. בגירושין הם משתובבים יחד. כן, זו שאלה למדנית פורמלית, לא שאלה באמת שהוא תובע אותה בבית הדין והיא תובעת אותו בבית הדין. אם תובעים זה את זה, אז אבא מנצח. זה התורה נתנה לאבא את עד גיל 12 וחצי, נתן לו את המילה האחרונה בנושא הזה. אוקיי, אז זאת ה... אוקיי, זאת הסוגיה. לפעמים אנחנו גומרים בזמן, קורה. זאת הסוגיה. האמת שאני יצרתי באמצע משפט, הגמרא ממשיכה לגבי להתפקח אם החילוק הזה נכון, בגלל איזושהי השפעה למיימר. מיימר זה קידושים של יבמה, אבל זה לא משנה לגבי היסוד עצמו. אנחנו למדנו את עצם הדברים. אנחנו דילגנו על, אמרתי את זה בהתחת השיעור, על השורה, כל שינה יכולה לשמוד גיטה, אינה יכולה להתגרש, יש כאן תוספות, זה מחלקת רש"י ותוספות וקשיים אחרים. הגמרא אומרת ששוטה אינה יכולה להתגרש, קצת כתוב שמשלחת ואינה חוזרת, כתוב בשלחה מביתו, והלכה ביתה לאיש אחר, אז אישה שלא מבינה את התוכן של להתגרש לא מתגרשת. השאלה אם זה גם נכון בקטנה שהיא כמו שאותה, קטנה מאוד, ילדה בת 4, אביה הקיצה אותה, עכשיו היא מתגרשת, האם שם גם כן כל השני יכול לשמוד גיטה, אינה יכול להתגרש כשיש אב? עכשיו מעשית הוא יכול למנוע ממנה לחזור לבית אביה, ואולי לא שאלה מעשית, אלא הוא באמת הוא הדעת שצריך לדעת שהיא מגורשת, לא בבדה דווקא היא. אז זה נושא אחר, למרות שגם שם חלק, לא הכל, חלק מהניתוח יהיה מה התפקיד של האבא. הוא לא מתגרש, אבל הוא המקבל גירושיה או שלא, היא מתגרשת והוא רק היד המעשי. זה חלק מהפשט שם, אבל זה סוגיה עצמאית. טוב, שבוע הבא נלמד את הסוגיה שמתחילה באמצע ממד אדומן א', וזה הסוגיה שהרמב"ן הזכיר אותה, האם היא יכולה לעשות שליח, האם הנערה יכולה לעשות שליח. זה מתחיל צנן, שורה השלישית הקצרה מהסוף של הקצרים, באו בשלוחה לו, וכמה שעות הרבה שלוקש, ואחר כך ממשיך בעמוד הבא או סוף עמוד הזה, נאירה מהו שתעשה שליח לקבל גיטה. השאלה זה מה היחס של שליחות לקידושי אבא את ביתו. עד אמצע עמוד ב' אני אשלח את המראה מקומות. שבוע הבא זה יהיה השיעור שלי האחרון, שבוע שאחרי זה תחילת חודש ניסן, אז אני נמצא בפולין, יש שיעור בכתב, יש שיעור אחד, עוד שיעור אחד בכתב אחרי זה, שבוע ראשון של ניסן, וזה יהיה הסוף ללימוד פרק שני. טוב, אז אני אשלח מהר מקומות לגבי שליחות, בעזרת השם, מחר או יום שישי בעזרת השם, וניפגש בשבוע הבא. יש שאלות עכשיו? ואם לא, סיימנו להיום. לילה טוב לכולם.